קשה להגיד שבוע טוב בשעה הזו, שאנחנו נמצאים ערב 17 בתמוז. מחר אנחנו מתחילים לצום, הצום הראשון שפותח את שלושת השבועות. הצום שלמעשה צריך להוביל אותנו בתפיסה החושית, הנפשית, הרגשית, לחשוב על מהות של מצור. יש לנו נטייה שככל שהשנים חולפות והזמן עובר מאירוע מסוים, אנחנו ברגש מתרחקים ממנו. כי טבע האדם, הקדוש ברוך הוא ברא בו דבר שנקרא שכחה. יש מצווה דברים מסוימים לשכוח. יש מצווה דאורייתא לא לשכוח מפיית עמלק. אבל מצד שני, מצווה על המת שישכח מן הלב. אחד הדברים המאוד קשים להבנה. יש מצווה, זה לא מין אמירה שקורה ששוכחים. חז"ל אומרים מצווה על המת שישכח מן הלב. זאת אומרת שהאדם... מה?
גזרה, לא?
כן, אבל זה מצווה, מגדירים את זה כמצווה. גזרה על המת שישכח מן הלב, כי יש פה מצווה שנמצאת חבויה. ומה המצווה שנמצאת חבויה? המצווה שנמצאת חבויה בגזרה שהשתכח המת מן הלב, משום שאם האדם לא שוכח את המת הקרוב אליו שהסתלק לעולמו, ממילא יש לו תחושה כביכול שהחיים הסתיימו. זהו, אין המשך. לכן יש גזרה שהקדוש ברוך הוא נטע בנו את כוח השכחה, כדי שנזכור תמיד שהעולם הוא גלגל, והאדם בא לעולם ויוצא ממנו וחוזר אל העולם. כמו שהמשנה באבות אומרת, אחת המשניות המוזרות מבחינה לשונית רעיונית, המשנה אומרת הילודים למות והמתים להחיות. וכל אדם בר דעת היה חושב שהמעתיק טעה, כי הילודים לחיות, הוא נולד רק עכשיו תינוק, הוא יש לו כל החיים לחיות, והמתים למות, נפטרו, גמרנו. לא, המשנה מדייקת בלשונה ואומרת שברגע שהאדם בא לעולם הוא למות, הילודים למות, כי העולם הזה הוא עולם חולף, עולם זמני, וכל דקה וראה מרגע שהאדם יצא לאוויר העולם הזה הוא הולך אל השלב הבא. והאדם שיגיע אל סוף ימיו בעולם הזה, הוא הולך לחיות בנגלה הבאה, בסיבוב הבא. איזה חיים הם, או כן גלגול כזה או לא גלגול כזה, זה נעזוב למקובלים. אבל העולם מתגלגל. כשאנחנו מדברים על המצור בשלושת השבועות הללו, יש תחושה פנימית של חוסר הבנה מה עבר שם. וחושבני שחובה עלינו, כדי שקצת נשתתף בצער של השכינה על החורבן, באמת נבין את העומק של החורבן, שנחשוב רגע שאנחנו מדברים על יהודים כמונו, שהיו שם משפחות עם דורות, סבא, סבתא, אבא, אמא, ילדים, נכדים, נינים, שחיו כמונו, והיו יוצאים לעבודה בבוקר או לבית המדרש, והיו הולכים לקניות בשוק בעיר התחתונה, והיו נמצאים בתוך החומות, והיו צריכים להיות טהורים, והיו עולים לרגל, והיו עולים להקריב קורבנות, וכל זה נגמר. פתאום כל החיים משתנים, ויש מצור. ואנחנו מכירים את זה שיש הפסקת מים, בגלל איזו תקלה, או הפסקת חשמל, והחיים כבר לא אותו דבר, והשגרה איננה. ואין מים בבית, אז מחפשים אצל השכנים, והילדים צמאים, ואין חשמל, ומה עושים, ולא רואים, ו... מתחילים להרגיש ממצוקה פנימית. כך היה גם אז. כשאלפי אלפי יהודים יושבים בתוך מצור, ושומעים את קולות הלוחמה מסביב, ואת הרעש, ואת הפחד, ואולי ככה קצת נתחבר לימים הללו. כי אחרת הם עוברים וחולפים להם ואנחנו לא מבינים אפילו על מה. ברגש. ולמה אני מדגיש את הרגש? כי אנחנו יודעים להתרגש. יש לנו את הכוח להתרגש מדברים שמרגשים אותנו. וזה דבר שקורה לכל אחד ואחד בחייו. שיש דברים שמרגשים אותו. לעומת זאת, יש דברים שאדם עובר עליהם, והם לא עושים בו שום רושם. והם חזקים מאוד. הוא מאבד אותם. והוא לא מבין את טעמם. איך זה קשור לעניין שלנו, שאנחנו לומדים? בית ומשפחה זה עולם מלא רגש. זה עולם שעובד על שני מישורים של רגש. תן דוגמה. ידוע שאישה במהותה היא רגשית. יש לה נקודות רגשיות חשובות שהן או שהן באות לידי ביטוי במעשיה, או שהן לא באות לידי ביטוי במעשיה, אבל הן חבויים בתוכה. כלומר, אישה זקוקה למילים. אישה זקוקה לגילוי רגשות. אישה זקוקה מבעלה לא לכסף, לא לתכשיטים, לא לריהוט יפה, היא זקוקה למילים חמות של בעלה. וזה מספיק לה. לעומת זאת, הגבר, גם הוא יש לו איזה צורך. והצורך של הגבר, אם נרצה או לא נרצה, אם נעמיד את זה במובן כזה או אחר, אפשר לקרוא אותו בכותרת אחת. הגבר זקוק לכבוד. לכן אנחנו רואים שהתורה במפורש אומרת, כבד את אביך. ואת אמך זה התוספת. זה מצד הבן. והאישה צריכה לכבד את בעלה. מאיפה לומדים את זה? מגמרא. הגמרא אומרת שהאדם צריך לכבד את אשתו יותר מגופו. איך אדם יכול לכבד מישהו יותר מגופו אם הוא לא יודע איך לכבד את עצמו? זאת אומרת, הכבוד אצל הגבר הוא נקודת המשען שממנה הגבר חי, נותן בו חיות. אני אתן איזה שתי דוגמאות מחיי העולם הזה במשמעות של בית. נו, אישה מכינה אוכל בבית, ויש עכשיו דוגמה, אני נותן דוגמה ככה קיצונית, וחיים שהם ככה כבר בשגרה, כבר יש כמה, 5, 6, 7, 10 שנות נישואים, היא מערבבת את המרק, וככה חושבת למחשבתה, נו, נראה מה הוא יגיד לי על המרק. והיא מערבבת, עוד סיבוב, נו, עוד פעם, מה הוא יגיד לי על זה? ונראה מה הוא יגיד לי על הסלט הזה. ובכולי וכולי בתוך המחשבות שלה. כי היא רוצה יחס למה שהיא עשתה. הבעל בא הביתה בערב, והוא מתיישב לשולחן, ואשתו מגישה לו את המרק, הוא לוקח את המרק, והאישה מחכה לשמוע איזה יופי של מרק. מה היא שומעת במקום? היא שומעת עוד אחד. נו, היא חושבת שהוא כל כך רעב, אז הוא לא שם לב. אז היא מתחילה להסתובב סביבו. אתה צריך את זה? הנה, מלח. אתה רוצה את זה? הנה כף. אתה רוצה מפית? תחילה להסתובב. אבל מסתכל, אומר, תגידי לי, מה זה שמחת תורה? מה זה הקפות האלה? מה את רוצה ממני? אין כלום. כי הוא לא מבין שכל מה שהיא רוצה זה רק שיגיד לה שמה רק טעים. להגיד לה, תשמעי אשתי היקרה, אני לא מבין מה את עושה בבית. אני לא תופס מה קורה פה. איזה בזבוזת. והאישה נכנסת למתח מה הוא רוצה, ואז הוא אומר לה, את יודעת, עם מרק כזה את מכינה, אין מסעדה בעולם שמכינה מרק טעים כזה. תאמיני לי, תפתחי מסעדה, אנחנו מלאים בפציינטים. אין אוברדרפט יותר. איזה מרק, לוקסוס. האישה, וואה, היא משמינה האישה מהאוזן. לא מקלוריות, משמיעה של מילים טובות, אם היא משמינה מרוב נחת, זה עושה לה טוב. עכשיו נעבור לצד השני, הבעל חוזר מהעבודה, חס הביתה, ומתיישב על הספה ועושה אורך כזה קרחץ של יום עבודה, ואשתו אומרת לו, נו, איך היה בעבודה היום? אז הוא אומר לה, תשמעי, אל תשאלי, היום המעביד שלי ירד עליי, ואמרנו, מה הפלא? גם האחים שלך ככה עקומים, לא רק אתה, אל תכזה כזה עצוב, לא נורא, זה כולכם עקומים, זה קיבלתם מאמא ירושה. זה אפשרות אחת. אפשרות השנייה שאומרת, מה? המעביד שלך בא כנגדך? מה, הוא לא מבין, הוא לא רואה מה יש לו, איזה אוצר בלום יש לו? הוא כנראה עיוור. הוא לא מבין מה הוא מפספס, איזה בעל, איזה גבר יש לו בעבודה, אין כמוך בעולם. אופה, הגבר נמס. עכשיו האישה יכולה לקחת את הגבר ולמרוח אותו כמו חמאה על כל הקירות, זה משהו אותה. כי ככה זה טבע האדם. הקדוש ברוך הוא ברא את האיש בצד הזה ואת האישה בצד הזה. ושני הצדדים צריכים להבין שזה מה שגורם נחת אחד לשני. ולמה זה? בואו נראה. אמר רבי אלעזר, כל אדם שאין לו אישה אינו אדם. ראינו את זה הרבה פעמים, שנאמר זכר ונקבה ברא אותם ויקרא שמם אדם. אמר רבי יבמות, זה עוד מעט הדף היומי, שלמעשה אומרת שאדם ללא אישה הוא ראוי להיקרא אולי במקרה הטוב בן אדם, כי הוא תוצר של אדם הראשון, אבל הוא לא אדם. כדי להבין את המשמעות של דברי רבי אלעזר הללו, הם דברים קשים מאוד. כי אם נגיד לאדם ברחוב שהוא יכול להיות מנהל מצליחן או איש עסקים טוב, והוא כל דבר שהוא רק נוגע בו הופך להיות זהב, ולבוא ולהגיד לו, תשמע, תראה, אתה רווק, או אתה גרוש, או אפילו אלמן, נשארת לבד, אתה לא אדם. הוא יעלה ועד עמקי נשמתו. במקרה הטוב הוא עוד יסתכל עליך. במקרה יותר גרוע הוא יזמין בריונים. איך? אני לא אדם? אז מה, אני חיה, אני בהמה? איך אתה מדבר אליי? עסקים איתך הוא כבר לא יעשה, זה בטוח. זאת אומרת, צריך להבין פה את המשמעות העמוקה של רבי אלעזר. כדי להבין את זה אנחנו עוברים לסבב ויקרא. בסבב ויקרא יש פסוק מעניין מאוד, שאומר, דבר לבני ישראל ואמרת עליהם, אדם כי יקריב מכם קורבן להשם, מן הבהמה, מן הבקר, ומן הצאן תקריבו את קורבנכם. חז"ל אומרים על זה, למה נאמר אדם כי יקריב מכם? היה אפשר לומר איש כי יקריב מכם, או כי יקריב מכם קורבן השם. אומרים חז"ל, המילה אדם באה לומר שאתם, כלומר ישראל, קרויים אדם, ואין אומות העולם קרויים אדם. אז אם ככה נשאל שאלה גדולה, כל אומות העולם שמסביבנו, שהם רוב רובו של הבריאה, הם לא אדם. זה הפשט, לא? זה פשוט מהפסוק. זה פשוט מרש"י שמביא דרש חז"ל. האם יעלה על הדעת להבין שפשוטו של אדם, שכל האומות שמסביבנו הם לא אדם? אז מה הם? הילקוט אומר, למה הם לא האדם? אני אסביר לכם. ויברא אלוקים את האדם בצלמו, אמר רב בנאה, נסתכלתי בשני עקביו של האדם הראשון. כלומר, בהתבוננות להבין מי זה היה האדם הראשון, ודומים העקבים של רגלי האדם הראשון, והעקב אנחנו יודעים שהוא המקום המלוכלך ביותר בגוף, כי אם הולכים על הקרקע, או המקום שנוגע ברצפה הכי הרבה, הוא זה שמתלכלך כל הזמן. שני העקבים של האדם הראשון דומים לשני גלגלי חמה, כביכול פעמיים שמש, מרוב האור הרוחני שיוצא מהם, והכל בפני שרה אימנו, כקוף בפני האדם. ושרה בפני חווה, כקוף בפני האדם. שופרי לאדם הראשון מעין דשכינה. זאת אומרת, אנחנו רואים פה מן הדרגתיות להבין מה זה אדם. אדם זה משהו כזה שיש בו הערה רוחנית כל כך גדולה שהוא נדמה לשני גלגלי חמה. כלומר, אור שמש, שידוע הסיפור על אותו קיסר ורבי יהושע, אם אני לא טועה, שמנסה לבחון אותו כל פעם על האמנה באל אחד, ואומר לו, תסתכל רק לשמש. כמה זמן אתה מסוגל להסתכל על השמש? אמר לו, אי אפשר. אמר לו, כן, זה רק אחד המשרתים. ואתה רוצה לראות את הקדוש ברוך הוא? כלומר, זה מציאות רוחנית שאומרת שזה מעבר לתפיסת האדם להבין את המשמעות של האדם. אבל מתוך הלב אתה שומע הן. משום ששאר האומות מים אם כך, כמו קוף בפני האדם. כלומר, כאן אולי השורש של תורת האבולוציה של דרווין. שהוא באמת היה קוף. עכשיו אנחנו לא מתווכחים איתו. כי האומות מול עם ישראל, הוא באמת כמו קוף בפני האדם. הילקוט ממשיך ואומר, ויצר השם אלוקים את האדם אחור וקדם צרתני, על פסוק בתהילים. מתחילה נברא מן הארץ. עד לרקיע, כבר ראינו את זה. וכשראו אותו מלאכי השרת, נזדעזעו והתיירו מלפניו. למה הם מזדעזעים המלאכים? המלאכים הם מלאכי אש ושרף. מה להם מזדעזע? אנחנו מבינים מה הם מזדעזעים. הם מזדעזעים מהשלמות של אדם וחווה, בבחינת הפנימיות הרוחנית של שניהם כאחד, עד כדי כך שהם עולים לקדוש ברוך הוא ואומרים לו, יש שתי רשויות בעולם. שתי הערות רוחניות כל כך גדולות, שיש אחת למעלה ואחד למטה. והקדוש ברוך הוא מניח על ראשו, ומיעתו, ובשיעור הקודם דיברנו, שזה משהו בגובה של 500 מטר בערך. מייד אותו. בשעה שברא הקדוש ברוך הוא לאדם הראשון, תראו בו מלאכי השרת, וביקשו לומר לפניו קדוש. אני רוצה שנתעכב רגע. מה הם באים ורוצים להגיד לפני האדם? הם אומרים לו, במעשה רוצים לומר לו מה המהות הפנימית שלו. קדוש. כלומר, הוא מהותו קדושה. והקדוש ברוך הוא מטיל עליו תרדמה, וראינו מה זה התרדמה, שהוא שעבר, השכחה, וידעו הכל שהוא אדם. כלומר, בשכחה שדיברנו עליה מקודם, מתברר שאנחנו אדם. התרדמה הזו זה סוג מסוים של שכחה. ולכן רבי יהודה בן בתירא אומר שהאדם הראשון היה מייסב בגן עדן, ותראו מי עמד לפניו. מלאכי השרת עומדים בגן עדן לשרתו וצולים לו בשר ומצלילים לו יין. מין תיאור של מסעדה שמימית כזו. בא נחש וראה אותו והציץ בכבודו ונתקנה בו. כלומר, במה הוא מתקנה? לא בזה שהוא אוכל בשר ושותה יין קר, אלא הוא מתקנה בו, במהות שלו, במה שהוא זכה. הדברים אינם כפשוטה. להבין מה זה הגובה של אדם הראשון, אנחנו לא מדברים על גובה פיזי בהכרח. נכון שהנפילים היו בארץ, אבל אחד הדברים שאומרים שאחד הנפילים היה אוג, אבל אוג חזר כבר אומרים שהוא היה כמה, אתם זוכרים? משה רבנו נתן קפיצה. כן, נו, כמה היה?
15
עמוד.
עד הקרסול.
נכון, עד הקרסול, ואחר כך היה עוד, אבל לא 500 מטר. גם אם תיקח 15 עמה, אז זה 7.5, 8 מטר. אבל לא 500.
זה עד הקרסול רק.
כן, תוסיף. כן, נכון, תוסיף. משה עשה 3 קפיצות והגיע. עד הקרסול 15 מטר. בסדר? אני מגזים, 8 מטר. כפול 3, כפול 4, כפול 5, כפול 10. בסדר? אז יש 80 מטר, 100 מטר. כלומר, המידות הללו אין כוונתם לצד הפיזי של האדם, שהכוונה שלו שהוא היה מהשמיים עד הרקיע מבחינה פיזית. אלא יש פה משהו אחר שמסתתר.
30
המסליחה
זה לא 15,
כן.
באמת
אם
זה
15. כן, 15 מטר. לכן, בעומק החוכמה של חז"ל, הם רוצים להמחיש לנו קצת מה פירוש שיעור קומה ומה פירוש ייעוד של האדם. במדרש שהוא מרחיב בהסברים המאוד מאוד לא ברורים לנו במידות ובהערה הרוחנית של האדם הראשון, יש פה עומק להבין מהות ולא משהו פיזי. בתוך הדברים הללו אנחנו יכולים להבחין בשני צורות של בני אדם. יש מה שאנחנו אומרים בתהילים, אומרים את זה בדרך כלל במנהג הכפרות, אומרים בני האדם יושבי חושך וצלמוות. זה בני אדם. בני אדם יושבי חושר וצלמוות, מכירים את הנוסח, עשרי עוני וברזל. זאת אומרת, למעשה, בני האדם זה אלו שיושבים בחושך ובצלמוות. הם אלה שקרויים בני אדם. נכון שהם נראים במבנה הפיזי כאדם, אבל הם יושבים בחושך וצלמוות. החושך והצלמוות, אנחנו נבין בהמשך מה זה חושך וצלמוות. אבל יש איש אלוקים. יש מושג אחר שנקרא גם כן אדם, אבל הוא כבר שייך לאיש אלוקים. תפילה למשה, איש האלוהים. אנחנו אומרים את זה בתהילים, אומרים את זה בשבת. זאת אומרת שיש הפרדה, הבחנה, במין האנושי. וההבחנה הזאת קיימת אך ורק במין האנושי. בין כל בעלי החיים בעולם אין הפרדה כזאת. יש בהמות, יש חיות, יש עופות. יש חלוקה ברורה שכל מין בפני מינו הוא עומד. רק בתוך בני האדם יש הפרדה מוחלטת, ממש מהותית, בתוכם. אבל ההפרדה היא לא בין זכר לנקבה באיש הישראלי, אלא בין עם ישראל לאומות, בין יושבי חושר וצלמוות לבין איש אלוקים. עכשיו, איפה בא הנושא הזה של איש האלוקים? איש האלוקים בא כאשר עם ישראל מצוי במעמד הר סיני. ובמעמד הר סיני, ברגע שעם ישראל אומר בפה מלא, נעשה ונשמע, באותו רגע חז"ל אומרים, פסקה מהם זוהמת הנחש. אותו נחש שהתקנה בכבוד של הקדושה שיש לאדם, באותו רגע זה פסק. יש דבר מאוד מעניין בשפת אמת על הפרשה שלנו, כי מדומני זה דרשה שהוא דורש בתף ריש למדלת. הוא מעלה שאלה על משנה באבות. בפרק ג' במשנה ת' אומרת המשנה, מדברת על אדם שיש לו יראה וחוכמה. ואז היא אומרת כך, כל מי שיש לו חוכמה יותר מיראה, חוכמתה לא מתקיימת. כל מי שיש לו יראה יותר מחוכמה, אז חוכמתו מתקיימת. זה החלק הראשון של המשנה. החלק השני של המשנה הוא מעניין. המשנה אומרת שכל מי שמעשיו מרובים מחוכמתו, חוכמתו מתקיימת, וכל מי שחוכמתו מרובה ממעשיו, אין חוכמתו מתקיימת. זה נראה לנו משנה פשוטה מאוד. האמת היא שאני לא חשבתי בכלל מה הקושי יש במשנה עד שראיתי את השפת אמת. השפת אמת מקשה קושייה. אומר, רגע, אם אדם מעשיו מרובים מחוכמתו, זה דבר שהוא לא יכול להיות. כי חוכמה פירושו ידיעה. אם הוא לא יודע, אז איך הוא עושה? הוא חייב שחוכמתו לפחות תהיה כמו ידיעתו. אם אני לא יודע לטפל בתחום מסוים, אז זה לא יעזור לי שאני ארצה לעשות. אני לא יודע. אז איך המשנה אומרת שיש מצב שהוא הטוב יותר, שהמעשים יותר מהחוכמה? כך מקשה השפת אמת. ההסבר שלו פשוט ומובן. וזה כמובן בנושא שלנו של איש ואישה. לא תמיד איש ואישה מסוגלים, יכולים לומר מילים יפות כל הזמן ונעימות, והפוך, האישה לא כל הזמן יכולה לתת את הערכה והכבוד בבעלה, כי לא יודע, היא לא מרגישה. דוגמה מהחיים, כולנו מכירים את זה. יש בזה אפילו קצת מן הגיחוך, אבל אנחנו נשתמש בזה. אדם בא הביתה מעבודה, נכנס הביתה, אשתו אומרת לו שלום, ככה בשפה רפה, שלום. אומר לה, מה קרה? אומרת לו, תשמע, אני עייפה, כל כך עייפה. נו, עכשיו יש מספר אופציות. התגובה הראשונה של הבעל אומר, כן, ואני מה? מה, הייתי בים? כי הוא רוצה עכשיו שהיא תגיד לו לאכול, הוא עייף, הוא רוצה. תשובה אחת. אפשרות שנייה, שאומר לה, כן, למה, מה קרה? מה עשית? מה עשית היום? מה קרה? התשובה הכי הכי פוגעת, מעליבה, שהיא מזעזעת את האישה, ושאומר לה, אה, תעיפה? טוב, תחי לנוח. הגיע פסיכולוג. יופי. במילים אחרות הוא אומר, תשמעי, טוב שהגעתי הביתה. לפי הדיאגנוזה שעכשיו אני רואה אותך, את באמת זקוקה למנוחה. חידוש! האישה כל היום לא ידעה שהיא צריכה מנוחה. זה חידוש בא לעולם. במילים אחרות הוא אומר לה, אלו, תעזבי אותי. אין לך כוח, תלכי מפה, אל תבלבלי את המוח. מה, היא לא יודעת שהיא עייפה, היא הולכת לנוח? הרי היא יודעת. האמירה הזו של לכי לנוח זה כמו שאדם אומר לאשתו, מה, באמת? את בכזה תת רמה שאת לא מבינה שכשהעייפים הולכים לנוח? היית צריכה לחכות לי עוד מעלתי שאני אבוא ויגיד לך? עכשיו בוא נעשה את זה חזרה. הבעל בא הביתה, עייף מהעבודה. פותח את הבית ואשתו אומרת לו, בעלי אני עייף, אני עייפה. אומר, באמת, כנראה שהיה לך לא קל היום. בואי, תשבי. את רוצה שאני אתן לך לשתות משהו? להביא לך משהו? לא, 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 תשב, תשב, בטח, שב, תנוח, זה בסדר. היא רצה ותביא לו. היא תהיה יחד איתו. שני אופנים להבין. שני אופנים להגיד. ומה קרה פה? לא כל הזמן יכולים להגיד את זה. כי באמת לפעמים הבעל באמת עייף, ואין לו כוח להגיד שום דבר, ולפעמים גם האישה מאוד עייפה. כי בואו נחשוב, מה היא כבר עשתה? בואו נדמיין לנו בית עם ילד שניים. מה היא עשתה? בבוקר היא קמה, אתה צריכה לארגן את הבית. אחר כך שהבעל הלך לעבודה, אתה צריכה לטפל בילדים, במכונת כביסה, ולתלות, ולייבש, ולנקות, ולסדר, ולהחליף, ולתן לו לאכול, וזה הוא מלכלך, וזה נפל פה וזה נפל שם. ואחר כך עוד יגיע לסדר הדברים בבית. היא לא עשתה כלום, היא רק ישבה מול החלון וצפתה בנוף. זה מה שעשתה כל היום. ונדמה שכי לא עשתה דבר, הרי מה, זה טבעי שהיא עושה את זה. למה לא טבעי לבעל שכשהוא בא עייף, זה טבעי שהוא עושה את כל יום, הוא עושה את אותה עבודה והוא עייף? לא, הוא צריך יחס מיוחד, הוא עייף, עכשיו הוא צריך שירות. המצב שבו לא כל אחד מסוגל לתת לשני את מה שחסר לו נובע מאיבוד ההבנה של מי הוא אדם. ברגע שאנחנו מפסיקים לחשוב על המהות הפנימית שלנו שגלגלי עקבו של אדם הראשון מכה את גלגל החמה, זה מדבר לא רק על אדם הראשון, זה מדבר גם עלינו. זה מדבר עלינו בפוטנציאל הראשון של כל אחד ואחד, בקדושה שבו, שמלאכי השרת יכולים לטעות בו. איך אנחנו רואים את זה? מאמר מפורש של חז"ל, שאדם חוזר לביתו בערב שבת לאחר בית הכנסת, נכנסים עמו שני מלאכי השרת. ואם הוא בא הביתה, ואנחנו יודעים שהנר, רואים שהנר דולק, והשולחן ערוך, והמיטה מוצעת, אז אומרים, כן יהיה בשבת הבא, מברכים אותו. אבל יש לי שאלה, רבותיי, והשאלה היא אלינו הגברים, תגידו, מי עשה את זה? מי ארגן? נכון שהבעל עוזר, יש בעלים שעורכים את השולחן, אבל מי הציע את המיטה? ומי הדליק נרות? ומי הכין את כל האוכל לשבת? האישה. אז הוא מקבל ברכה לא בגלל מה שהוא עשה, אלא בגלל מה שהיא עשתה. ומברכים אותו. למה מברכים אותו ולא אותה? לכאורה היה צריך להיות כתוב בחז"ל, שבאים הביתה ורואים את שלושת הדברים כסדרם, ואומרים, אשת חיל מי ימצא? ברוכה מנשים. נכון? לא אומרים את זה. אומרים, כן יהיה בשבת הבאה. למי? לבית. לשניהם יחד. זה לא משהו שמקבלים פה שכר לפי פעולות, אלא כאשר הפעולה היא שלמה ביחד, אז יש מקום לברכה. כתוב הפסוק, לא מצא הקדוש ברוך הוא כלי מחזיק ברכה לישראל, זה לא פסוק, זה ברייתא. אלא השלום. ויש שאלה, אנחנו אומרים בברכת כהנים, כה תברכו בני ישראל אמור להם, ואנחנו רואים ששם הקדוש ברוך הוא אומר, ליישם לך שלום. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא מוצא כלי שמחזיק ברכה לשלום. ורבי נחמן ברסלב כותב בספר המידות, זה לא הוא כותב, רבי נתן, כותב בספר המידות, שמה שאומרים שלום, לפי ביאורו, לפי הבנתו של רבי נחמן, מדובר שיעשה האדם שלום במידותיו, אצלו, לא אצל בת זוגו. כאשר האדם עושה שלום במידותיו שלו, אז יש מקום להחזיק ברכה. הדוגמה של שבת כזו שהיא כלי מחזיק ברכה, כשיש נר דולק, שולחן ערוך ומיטה מוצעת, זה כלי מחזיק ברכה. ולמה? כי יש פה פעולות שונות שלא בהכרח נעשים על ידי אותו פועל, אבל יחד הוא מהווה את כלי המחזיק ברכה. לכן כשאנחנו מקבלים את המלאכים ושרים את שלום עליכם, ואחרי שנפרדים מהם, לפי החלק מהנוהגים לומר צאתכם לשלום, מיד אחרי זה אנחנו שרים לאישה, אשת חיל מי ימצא, שרים לשכינה ששורה במעשה ידה של האישה. פעם דרך אגב שמעתי, יש הנוהגים שלא לומר צאתכם לשלום, הם שרים רק את שלושת הבתים הראשונים, שלום עליכם, בואכם, ברכוני, זהו, ולא ממשיכים. וההסבר הוא שרוצים שהמלאכים יהיו בבית, שלא ילכו, שישבו בבית. השבת היא פעם, לא זוכר כבר ממי, הוא בא לציון גואל, כי אני לא זוכר ממי, והמביא דבר בשם אמרו, ידוע, מביא גאולו על העולם, אם לא זוכים, אז פחות אומרים, הוא בא לציון גואל. הוא אמר שזה טוב ויפה כאשר זוג צעיר, אז הוא יכול לעצור שם שיהיה ברכה בבית. אבל אחר כך ברוך השם שכבר באים הילדים, אז צריכים הרבה חוזק כדי שהמלאכים יישארו בבית, כי אם האדם כועס הם ברוכים. אז לכן הוא אומר, מי שכבר יש ילדים והוא לא עדיין שלם במידותיו, אז שיגיד להם צאתכם לשלום ותהיו בריאים, להתראות בשבוע הבא, כי זה קשה. אז כל אחד ידע כמנהגו. אבל זוגות צעירים יכולים להגיד, להשאיר אותם בבית, אבל זה לא הלכה, זה נועל. מי שרגיל להגיד להם שיצאו, שיצאו בשלום, שבוע בשבת הבא. לכן, אנחנו רואים שמדובר על שני אופנים של תפיסה. יש תפיסה של בן אדם, ויש תפיסה של איש האלוקי. עכשיו, אתם צריכים לקפוץ, אני לא מבין עדיין למה לא קפצתם. אבל אחד מהנביאים מסומן כלזכור מי זה? יחזקאל. כל הזמן אומר לו הקדוש ברוך הוא, בן אדם, בן אדם, בן אדם. אז רגע, זה לוקח כל מה שאמרנו ומפיל לארצה, לא? נביא, נביא אמת, הקדוש ברוך הוא קורא לו בן אדם. איך זה מסתדר? יחזקאל הנביא, כשהוא מנבא, הוא מנבא על הבניין העתיד להיבנות. יחזקאל הנביא למעשה, כשהוא נכנס לתוך הנבואה, הוא מנותק לגמרי מחיי העולם הזה, לחלוטין. וכל מה שהוא חש, וכל מה שהוא רואה, הוא חש בצער של מי? של השכינה, של החורבן, שאין הזיווג שלם. אין הייחוד של הקודש הבריך הוא שכינתה ביחד. וממילא, כשהוא בוכה, הוא מנבא על הצער, הוא מנבא בפה שלו, מי מדבר? השכינה מדברת. אז למעשה, באותו רגע, הוא מרגיש את הפירוד בין כנסת ישראל לקדוש ברוך הוא. אין אחדות. אז מה הוא נקרא עכשיו הפעם? בן אדם. אין לך את השלמות. אתה לא נמצא בשלמות. לכן בואו נחזור לעניין שלנו. משה רבנו כשעולה להר סיני ואומרים ישראל נעשה ונשמע, כתוב ומשה עלה אל האלוהים ויקרא אליו השם מן ההר לאמור. כתאמר לבית יעקב ותגן לבני ישראל. ואני קורא את הפסוקים, אתם ראיתם את אשר עשיתי למצרים, ואשא אתכם על כנפי נשרים ואביא אתכם אליי, ועתה אם שמוע תשמעו בקולי ושמרתם את בריתי והייתם לסגולה מכל העמים. הנה כבר מתחילה ההפרדה, כי לי כל הארץ ואתם ולא הם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש, אלה הדברים אשר תדבר בני ישראל. זאת אומרת, במעמד הר סיני נוצרה הפרדה ברורה ומוחלטת. התמצית והייעוד של התורה, תורתו של ישראל, ליצור אדם שלם וקדוש. לכן המלאכים אומרים לאדם הראשון, מה? רוצים לומר לפניו קדוש, כי זה הייעוד. זה על מעשה עם הסגולה, זה הערך הסגולי הפנימי התמציתי של כל יהודי, להיות שלם וקדוש. אותו דבר אנחנו מוצאים בספר הכוזרי. אנחנו יודעים באחד הדיבורים שהיה בין מלך כוזר לחבר, היה הנושא שדי גרם מזעזוע אצל המלך. כי ככל שהשיחה, הדיון, תקרא לזה השיעור שהיה בין החבר לכוזרי, לאט לאט הוא שם לב שהוא הולך להיות לא שייך לדבר כל כך נפלא שהוא רוצה. כי מי שלמד ספר הכוזרי זוכר שהוא עבר על הפילוסופים ועל הנצרות ועל האסלאם, כלומר הוא חיפש. וכשהוא הגיע כבר לתחושה שהתורת ישראל היא האמיתית והיא המהות בעולם, והוא משתוקק אליה, הוא מתחיל להבין ש... איך אומרים? זה לא בשבילך, אתה בחוץ. ואז הוא שואל שאלה ואומר, אם כן אני רואה שתורתכם אינה נתונה כי אם לכם. זאת אומרת, אני אמנם מלך, אני נראה כמו אדם, אבל במילים שלנו כאן על השולחן, הוא היה צריך להגיד, אבל אם כך אני מבין שאני כמו קוף בפני האדם. אתה חבר אדם ואני קוף. כי אם התורה היא זאת שמביאה לשלמות ולקדושה, ואני לא שייך לזה, אז אני לא אדם. והחבר, בלי פוליטיקה ובלי חשבונות, אומר לו פשוט, כך הוא כן, זה ככה. זה המציאות. כל הנלווה אלינו מן האומות, בפרט, אם אתה מצטרף לעם ישראל, יגיעה הוא מן הטובה אשר יטיב הבורא אלינו. תשימו לב איך ההבדל הוא חד מאוד. יש כמה וכמה סוגיות במסכת יבמות שנוגעות בדקויות הללו. יגיעה הוא מן הטובה, כי אם הוא מסתרב לעם ישראל ועושה מקיים מצוות, יש לו מן הטובה שהקדוש ברוך הוא נותן על קיום המצוות, אך לא יהיה שווה עמנו. כלומר, גם אם התגיירת וגם אם הפכת להיות כחלק מעם ישראל, עדיין זה לא אותו דבר, לא בגלל מצד התורה שאתה מקיים. יש נקודה שורשית עמוקה שהיא לא תוכל להיות אצל הגר עצמו, אצל אלה שאחריו הוא יביא לעולם, כן, כי הם יהודים על פי הלכה, אבל אתה לא. ואילו היה חיוב התורה מפני שבראנו, אם זה היה רק בגלל שהקדוש ברוך הוא ברא אותנו, היה שווה בלבן והשחור, כי כולנו בריאותיו, גם אתה וגם אנחנו אותו דבר. אך התורה מפני שהוציאנו ממצרים, ואתה לא יצאת ממצרים, והתחברות כבודו אלינו מפני שאנו נקראים סגולה מבני אדם. כלומר, יש בנו משהו שהוא סגולי שלא ניתן להעביר אותו אלא בירושה מאב לבן, מאב לבן. יש שאלה במסכת יבמות, בדפים, הם תחילת המסכת, דף חף חף בית, הגמרא שמה שואלת שאלה שאנחנו מכירים אותה במציאות היום. לא עלינו, יש בנות יהודיות שנפלו, לאן שנפלו, והגיעו לכפרים ערבים. ויש להם ילדים. מצד ההלכה, הילדים הללו יהודים. לצערנו הרב, בשכנות עלינו, אנחנו יודעים, יש גברים יהודים שנשואים לגויות. ועל פי הלכה, הילדים שלהם גוי. יש אחד מה... גדולי ישראל, בשני דורות הקודמים, לפני 200 שנה בערך, שכחתי את שמו, דן בנושא, האם מצד הדין, ילד שנולד לאבא גוי, ואמא יהודייה, והוא חי בין הגויים בכלל, אין לו שום קשר עם יהודים, האם הוא יקרא יהודי או לא, על פי ההלכה. שאלה לא פשוטה בכלל. והוא... והוא כותב, זהו, אז הוא כותב שלפי עניות דעתו הוא לא יהודי. כך הוא כותב. אני מקווה שהקדוש ברוך הוא יחזיר לי ככה את שמו לזיכרון. ולמה הוא מסביר? הוא מסביר שלהיות יהודי זה לא רק הצד הסגולי שהוא נולד יהודי, אלא בזמן שיש נישואי תערובת, אז אם האמא יהודייה והוא חי בין יהודים ומקיים תורה ומצוות, זה באמת מכשיר אותו להיות יהודי על פי ההלכה, כי גם הצד הסגולי שבא דרך התורה מקוים בו. אבל אם זה רק הצד הסגולי ללא התורה, אין איזה ערך. כך הוא כותב.
אם הוא רוצה לחזור, הוא צריך להתגייר
לפי... לא יודע, זו שאלה באמת, שאלה. האם הוא צריך להתגייר? אני לא יודע, לעניות דעתי לא יצריך להתגייר, אבל אין לו, אין לו יהודי.
מה? אצל הרב קוק זה לא ככה.
לא, אצל הרב קוק זה לא ככה.
שם ההתכתבות עם הרב...
נכון.
בתקנה.
נכון, אבל עוד פעם, אני אומר, זה, אני אנסה להיזכר. קוראים לו רבי יוסף, אני לא זוכר את שם המשפחה. ורד השם בהמשך. עונה לו הכוזרי, מתוך, אני חושב, תחושה איומה. הוא אומר לו, אני רואה אותך מתהפך, יופי, עד עכשיו הכל היה נחמד, וחשבתי, איך אומרים, להגיד נעשה ונשמע, והפכת את הכל. אני רואה אותך מתהפך היהודי. הוא כבר שר דברך רזה, כלומר, ללא משקל, אחרי שכבר היה שמן. סוף סוף, הבאת הדברים עם טעם, פתאום, מה שנקרא, כל מה שאמרת עד עכשיו נפל. אמר החבר, זה לא משנה. זה, כך, אני שמן, אני רזה, זו המציאות. בין רזה, בין שמן, הרחב לי, כלומר, תן לי טיפה זמן, הרחב לי לבך עד שאפרש אותו, אני אסביר לך, ותבין את ההבדל. ואז, אומר לו החבר, טוב, קדימה, בקיצור, במניף לנו, תמשיך, נשמע. אומר לו החבר, בדין העניין הטבעי, נתחייב לקיחת המזון, והגידול וההולדה וכוחותיהם וכל תנאיהם. כלומר, בצד הטבעי של העולם, הנוהג שבטבע שבעולם, זה שהאדם צריך, חייב לאכול, הוא חייב לגדול, הוא גם מביא תולדות לעולם, וכל הכוחות הנלווים לזה, כל התנאים שצריך לזה, זה טבעי לחלוטין. עכשיו שים לב, למרות שכל הבריאה כולה יש בה צורך לאכול ולשתות ולהוליד, ולהתגדול, ולהתפתח, אנחנו רואים שיש בכל זאת חלוקה. והתייחד בזה הצומח מבעלי החיים. יש חי, יש צומח, יש דומם, יש אדם. כולם עושים את אותם הפעולות, לכולם אותם הצרכים, אבל בכל זאת יש חלוקה מגזרית. מבלדי האדמה, והאבנים, והמוצאים, והיסודות. כלומר, יש יסודות מסוימים שהם קבועים והם לא משתנים והם לא גדלים והם לא צומחים ולא עושים שום דבר. בסדר? זה בטבע. ובדין, אותו דבר בעניין השכלי, אנחנו רואים שהתייחד המדבר מכל החיים, האדם, שונה מכולם, למרות שיש לו את אותם התוואים, אותם הצרכים, והתחייב ממנו, בגלל שהוא מדבר, יש לו תוספת. לא רק הצד של הצמיחה והאכילה והשתייה והגדילה וההולדה, הוא גם מחויב בתיקון המידות. המעון, כלומר הבית, המגורים, המדינה, והנהגות, נימוסים, מנהגים. כלומר, יש בו איזה מין צורך שנובע מעצם היותו שונה מכולם בשכל, בדיבור. ואיזה אתה חושב למעלה מזה? האם יש מעלה מעבר למדבר? איני רוצה לומר אלא מעלה שתפריד את בעלי הפרידה עצמית כי ייפרד הצמח מן הדומם. אל תיתן לי איזה מין הבדל סתם
בכמות,
אלא כן, באיכות. אלא באיכות, כמו שיש הבדל בין צומח לדומם, תן לי הבדל בין מדבר לעוד משהו. יש דבר כזה או אין דבר כזה? כלומר, והפרד אדם מן הבהמה, פרידה מוחלטת, זה ברור שיש פה פירוד, יש פה שוני לחלוטין, אבל הפרידה ברב ומעט אין התכלית, לא כמותית כמו שאמר יאיר, אלא איכותית, מהותית, מפני שאם כל הפרדה אחרת זה הפרדה מקרית. אני יכול לקחת כמות מסוימת של בעלי חיים שנמצאים באיזו הכחדה ולכלוא אותם וזהו, ולשמור את הם עכשיו נפרדים משאר בעלי החיים שבסביבה, אבל זו הפרדה שהיא מקרית, היא זמנית, היא לא הפרדה מהותית, הם נשארו בהמות כמו שהם היו לפני כן, ואינה מעלה על דרך האמת, אין להם שום מעלה מיוחדת בזה שהם עכשיו נפרדים, ואלה מפני התחברותם היו לב האדם וסגולתו. אבל אנחנו עם ישראל עד שהוליד, היינו כמו כולם, עד שהוליד יעקב אבינו 12 שבטים שכולם ראויים לעניין האלוהי, ושבא האלוהות בקהל הרב ובהם היה המניין. כן, ושבא ושבא, נכון, היא חזרה מהאדם הראשון, אברהם, נכון, והיא שבה אל מקורה אצל יעקב. כלומר, עד אז באמת היינו מה שנקרא אדמים, לא אדמים, בני אדם, כמו כולם. אצל בניו של יעקב שבה בחזרה המהות האלוקית לשרות על העולם. כלומר, מפה אנחנו רואים שכשאנחנו מדברים על ההבדל בין אדם לבני אדם, מדובר על שלמות רוחנית שמאפיינת את אדם הראשון כשלמות אחת. מתי? עם בת זוגו. כי מתי הוא נקרא אדם? רק כאשר יש לו בת זוג. לפני זה הוא חצי אדם, הוא לא ראוי להיקרא אדם. ככה היינו בהתחלה, נכון? המשפט הראשון, אדם שאין לו אישה לא קרוי אדם. מתי הוא נקרא אדם? כשיש לו אישה. לכן מזה אנחנו רואים שאותה השלמות הזו שנבראה על ידי הקדוש ברוך הוא בצורתה, היא עוברת בירושה דור אחרי דור, מאב לבן וכו' וכו' וכו', ממש מדור לדור. כלומר, למעשה כשאנחנו מביאים ילדים לעולם, וכשהורינו הביאו אותנו לעולם הזה, למעשה מעבירים את הכוח הסגולי התמציתי של אדם הראשון ואחר כך בניו של יעקב אבינו, עד שהיא הופכת למציאות כללית שיש עם, ועם שלם הופך למי שיורש את הסגולה הזו ומוריש אותה על הלבנם. אתם תארים לעצמכם מה קורה עכשיו למלך כוזר, הוא עכשיו בברוך, כי לך תמצא מציאות של אדם שהוא יותר מאדם, כי לכאורה כל הבני האדם הם אותו דבר, הם כולם מדברים, הם כולם פועלים את אותם הפעולות, חיים על פי אותם צרכים. תראו את התשובה, אומר לו החבר,
עוד קודם על סמך מה הוא שואל אותו, מי אמר שיש?
כן, אבל זה כבר עברנו. הוא שאל אותו עוד הרבה לפני על מציאות העולם והבריאה, ואז מתחיל כל ההשתלשלות של הדורות מאברהם, מנוח וכו' וכו'. לכן אומר לו החבר, אני יודע שעכשיו קשה לך לנשום ואתה צריך סיוע נפשי, בוא נמשיך, הרפה לי מעט, תן לי עוד טיפה זמן עד שבער אצלך גדולת העם. כי זה באמת קשה לטעון טענה של עם כל הכבוד לך אדוני המלך, אבל אני האדם הפשוט ואתה כמו אדם מדבר ובהמה. במילים אחרות, כשאומר מולו ואומר לו, ברור לך שיש הבדל בין אדם מדבר ובהמה? כן. אז אתה ואני אותו דבר, אני האדם ואתה בהמה. זה מה שאומר לו. ולכן המלך כוזר צריך להבין מה זה המשמעות של העם הזה, במה הוא בא לידי ביטוי במיוחדות שלו. אומר לו, ודי לי לעד שהשם בחרם לעם ולאומה מבין האומות. זה דבר ראשון ברור. האל בוחר, האל שברא בוחר, והאל שבחר בחר לו את הדבר הסגולי ביותר שקרוב אליו. וחל העניין האלוהי על אמונם. במציאות של העולם אנחנו יודעים, למעשה, ואומר לו ככה חבר, שיש אנשים שיש להם רמת מידות גבוהה מאוד, לדוגמה אריסטו, שהרמב״ם כותב עליו, שאם הוא היה לעם ישראל, הוא היה במדרגה של נביא, הוא היה זוכה לרוח הקודש, כותבת. אריסטו היה מבחינת המידות והתכונות הנפשיות שלו, וההתבוננות הפנימית שעובד על עצמו ראוי לנבואה. אבל מה לעשות? לא יהודי, זה לא הולך. אומר לו החבר, שבאמת תבין, אולי באומות העולם יש בודדים, יש אחד, שניים, שלושה, יש לנו בלעם שקראנו בשבת שעברה. יש כאלה פה ושם, שמבחינה פנימית, פילוסופית, רעיונית, מידתית, עבדו והגיעו בזיכוך הנפש שלהם. אבל הרבה, על כולם, אתה יודע שאין. ואצל עם ישראל חל העניין הזה של הסגולה והיכולת להיות קדוש ונביא על כל עם ישראל. מי אומר את זה? מי אומר את זה מפורש? משה רבנו. שבא יהושע אל משה ורבנו ואומר לו, אלדד ומידד מתאמים במחנה. אומר משה רבנו יהושע, מקנה התלי, הלוואי ויהיו כל עם ישראל נביאים. יש להם פוטנציאל, שיהיו. מה אתה מקנה? לא מפריע לי בכלל. איזה יופי. זאת אומרת שעד שהגיעו כולם אל מעלת הדיבור שהקדוש ברוך הוא מדבר איתם בהר סיני והם שומעים ועבר העניין אל נשיהם, זה לא רק הצד הגברי שבעם ישראל, גם נשים היו נביאות. כלומר זה לא איזה מין משהו שהוא מוגבל לחלק מסוים, אלא זה כולל כל מי שהוא יהודי. איך אומר תנא דבליהו, אומר אליהו הנביא, מעיד אני עליי שמיים וארץ, בין איש בין אישה, בין עבד בין שבחה, ככה קודם אומר אליהו הנביא, שאם הם יעשו מה שצריך, יהיו ראויים לרוח הקודש, שיהיה להם רוח הקודש. בין איש בין אישה, אין הבדל, בעם ישראל אין הבדל. עד שלא היה העניין האלוהי, כי אם ביחידים מבני האדם, אחר אדם הראשון, כמו למשל חנוך אחד, נוח אחד, כן? יש, היו בודדים בהיסטוריה האנושית. כי האדם היה שלם מבלי תנאי, כי אין טענת בשלמות מעשה מעושה. אי אפשר לטעון על דבר מעוס שהוא שלם. והאדם הראשון היה שלם, כאשר הייתה לו את אשתו. השלמות הרוחנית הזו של האדם השלם, היא זאת שלמעשה מרוממת. נקרא אפילו יותר מזה, מנקה אותו, מזכרת אותו, כמו שאמרתי בשבע ברכות שלכם. זה הזיכוך של המידות, זה הזכייה הזו לזכך את המידות, משום שאדם מבין שהוא שייך לסגולה, ורק אז הוא קרוי אדם. והסגולה הזו, זה חייב להיות עם אשתו. לכן רבי יהודה הלוי ואומר בהמשך, ואם ימצא אדם שיבוא באש ולא יזעק בו, לא יקרה לו כלום. אברהם אבינו נכנס לכבשן האש, נכון? יצא החוצה, לא קרה לו כלום. ופה הוא מכוון לאברהם אבינו. ויעמוד מבלי מאכל ולא ירעב, משה רבנו, 40 יום פעמיים. ויהיה לפניו זוהר, כי קראנו פניו, שנאמר אצל משה, שאין העין יכולה להסתכל בו, ולא יחלה, ולא יחלש. וכאשר משה רבנו מגיע לתכלית ימיו, איך נאמר עליו? לא קעתה עינו. היה בכוחו, כאילו עכשיו, בשיא הכוח, בחור. וימות לי רצונו כמי שיעלה על מיטתו לישם. וישם בעת ידוע ובשעה יהודה. והוא יודע לא רק את מה שעבר לפני שהוא נולד, אלא גם את העתיד, מה שהיה ומה שיהיה. הרי ברור שאדם כזה, זה באמת מעלה נפרדת מכל בני האדם בעולם. וזה קצת, אומר לו החבר, תיארתי לך קצת מהתארים של הנביא שאין עליו שום חולק על משה. ואשר נראה על ידו להמון, כלומר לעם ישראל, ההתחברות העניין האלוקי, כלומר במעמד הר סיני. אם אז אתה מבין מי זה הנביא הזה, ואתה מבין שהוא זה שחיבר בין כל עם ישראל לקדוש ברוך הוא, עכשיו אתה מבין למה אני קורא הפרדה. עכשיו אתה מבין למה גם אם תצטרף לעם ישראל, אתה לא יכול להגיע למדרגה הזו. כי אתה לא מהשורש הזה. כלומר, אותה קביעה שקבענו בתחילת השיעור, דברי רבי אלעזר, שאדם שאין לו אישה לא נקרא אדם, מתייחסת למעשה לדמות והמהות השורשית הרוחנית. לא לממדים הפיזיים של אדם הראשון, איפה הוא הגיע ועד כמה הוא הגיע, אלא למהות והייעוד והתוכן הפנימי שלו. וזה האידיאל שחייב להיות בבית שבונה את עצמו על פי העיקרון של תורת משה, על פי העיקרון של נעשה ונשמע. למה אני אומר על פי העיקרון של נעשה ונשמע? שמעתי איזה שיעור פעם מרב שהעביר שיעורים בארגון ערכים על לזוגות, כל מיני אנשים שבאים לשמוע. הייתי באולם, אז הוא אמר, אתם יודעים, אחד הדברים שקורה אחרי שיחה כזו, כי הוא מדבר פעם על אנשים, פעם על הגברים, הוא מראה את האבסורד שקורה, ואנשים צוחקים פשוט, כי הוא מציג את המציאות שזה נראה מבחוץ, אז אתה צוחק. הוא אמר, אתם יודעים מה קורה אחרי שיעורים כאלה? תצא החוצה, יוצאים מהאולם, לפעמים אני ככה עומד בצד ואני מקשיב. אז איך שיוצאים, אז האישה אומרת לבעל, נו, אתה שומע מה הרב אמר? והוא אומר לה, ואת לא שמעת מה הרב אמר? קיצור, הם יצאו מהשיעור ולא יצא כלום. כי כל אחד מנסה לראות אותו, שהיא תהיה ראשונה. לא, שהוא יהיה ראשון. נשארים באותו מקום. זה לא איזה מין תחרות מי יהיה ראשון. כי אדם שבונה את ביתו יחד עם אשתו, אז הם זכו. אם הם זכו, יש להם שכינה. תארו לעצמכם, ככה בצורה מטאפורית, שאחרי 120 שנה, מרוב שהם אהבו אחד את השני בחיינו ומותם לא נפרדו, והם עולים יחד בגיל 120, ככה כבר בבני הקדוש ברוך הוא, ואומרים להם ברוכים הבאים לשערי גן עדן, זכיתם, אתה ביניכם אהבה ואחווה, שלום ורעות, יש לכם שערי גן עדן. טוב, אז מי הולך ראשון? אומרים לאישה תלכי ראשונה. והיא הולכת ראשונה, רואים על הגב של הגבר משולש כתוב נגרר. לא לחכות שהאישה תתחיל, ולא לחכות שעליה יהיה שלט נגרר. ביהיה רגע אחי. אתה תגיד מילים חמות וטובות, והיא תיתן לך מה שמגיע לך מבחינת הכבוד, ואבא אמר זה אבא. היא צריך לבוא ולומר זה אבא, זה אבא, ולהעריך את האבא לפני הילדים ולפני האנשים. על בעלי, סליחה. אין כמוהו בעולם. ואותו דבר יגיד הבעל לאשתו, לאשתו. ולא רק הכל מי יגיד ראשון. מאידך ברור שמה שאומר רבי אלעזר וכל התיאורים שדיברנו עכשיו בשיעור שלנו לא אומרים שום דבר למי שחי חיי בית, חיי משפחה ללא היהדות. שום דבר. כי יש פה זעזוע עמוק. לומר אפילו לזוג שחי חיים משותפים שניסה כדאי משה וישראל אפילו, אבל הוא לא חי על פי התורה והיהדות, להגיד להם שזה לא זה. יש איזה שיר שאני זוכר בצעירותי שחלק מהמילים שלו זה שנינו ביחד וכל אחד לכל קשר כזה, נכון? אני זוכר את המילים האלה. יכול להיות בתים כאלה, לא עלינו. שנינו ביחד. אנחנו כתובים ברבנות. כן, שנינו ביחד. יש ילדים, אבל כל אחד יכול. אין שיתוף, אין חיבה, אין אכפתיות, אין הסתכלות. אז זה לא בית לפי תפיסת היהדות. נכון שבבחינת העניין של אדם, יש לו שם אדם, כי יש לו אישה. אבל אין בו את השלמות. יש לו חצי הדרך. אין בו את היכולת להגיע לשלמות הרוחנית. השנינו ביחד, וכל אחד לחוד. ובמקום כזה בוודאי ששכינה לא שורה. לכן, מכל הדברים שאמרנו, צריכים לשאוב עוצמה חזקה מאוד, להבין שיש הכרח וחובה להגיע למישור הרוחני הזה. שכשבית כזה, לא רק שמלאכים פעם בשבוע שבאים לבקר, יגידו שכן יהיה בשבת הבאה, ויברכו את הבית. אלא כמו הדבר הזה שהיום מאוד נפוץ, ברכת הבית. יש ברכת העסק, ברכת הבית, ברכת האוטו, היום זה מודרן. אבל שהברכות שבאמת כתוב בברכה, איך קוראים לזה, נו? המסגרות היפות הללו שנותנים מתנות, שיהיו קיימים בבית כל הזמן. ולמי שלפעמים מתקשה ולא מצליח, אז אם אין לו בבית שיקנה אחד כזה. ויתלה את זה בבית, ויעמוד מול זה, ויקרא בקול. לאוזניים שלו. וזה הבית, לא יבוא זה ולא יבוא זה ולא יבוא זה ולא יבוא ולא יבוא, ויבוא זה וזה 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 וזה. דברים הטובים שיבואו. ויבין שהוא יכול להכניס אותם הביתה. זה רק תלוי בו עכשיו. איזה חלק של העמודה הוא קולט? יש היום כבר כאלה שכבר ברוך השם, יש רק דברים טובים. אז עוד יותר טוב. וזה הבית יבוא. כי זו המהות הפנימית של איש ואישה. זו המהות הפנימית של קרויים אדם. כי ראינו, מי זה קרוי אדם? מי זה שקרוי אדם זה מי שיש לו את הנעשה ונשמע בהבנה שהוא נפרד מכל שאר המדברים. הוא יכול להיות נפרד מכל המדברים רק כשהוא מחובר אל הדיבור האמיתי. ואנחנו נסיים בדבר שמתוך הפנימיות אנחנו יודעים שיש קול ויש דיבור. קול זה השמעת הברה, בלי אותיות. ואם אני מוציא רק קול, אז לא ברור בדיוק מה אני רוצה. גם כשכואב לאדם, אז הוא לא משמיע קול, הוא גם אומר איי, הוא מכניס כמה מילים פנימה, אותיות פנימה. אבל אם אדם סתם מוציא קולות, אנחנו מתקשים להבין. דוגמה פשוטה, כשיש לנו תינוק שרק נולד והוא לא מדבר, אז בסדר, הוא בכה, נתנו לנוק. אחר כך החליפו לו, והכל בסדר, וכבר הוציא את הגזים, והוא בוכה, ואנחנו לא מבינים מה הוא רוצה מהחיים. כי הוא לא מדבר, אנחנו מנסים לנחש. אז אם הוא הבן הראשון או הבת הבכורה, אז אנחנו יודעים שהילד הראשון עובר את הניסיונות, שאחריו כבר פטורים, לכן צריכים לכבד את האח הראשון, יש לו פיצויים. עשו עליו את הניסויים, לא? האח הבכור. גם הבת הבכורה צריכים לכבד אותה. לכן, אנחנו לא מבינים מה הוא רוצה ואנחנו מנסים. ואנחנו מכירים את הסיגנון, אנחנו מורים כבר שיש לנו ילדים, יודעים. אולי הוא רוצה את זה, אולי כואב לו, אולי זה, אולי, נכון? מנסים להבין. אבל כשהוא גדל, הוא מתחיל לדבר, והוא בוכה ולא מסביר, מה אנחנו אומרים לו? תגיד, מה אתה רוצה? כי אנחנו לא, זה לא עוזר הבכי. לא מבינים. תגיד, מה אתה רוצה? יש קול ויש דיבור. על פי פנימיות התורה, קול ודיבור הם שני שמות. שני שמות שמייצגים קודש הבריחו ושכינתו. והחיבור ביניהם יוצר את הדיבור שיוצא החוצה. לכן אומר שלמה המלך, הבל הבלים, אמר קהלת, הבל הבלים, הכל הבל. אומר הזוהר הקדוש, בואו נספור. הבל זה אחד, הבלים מיעוט רבים שניים. אז יש לנו כבר שלוש. הבל הבלים שלוש. עוד פעם הבל הבלים, עוד שלוש, זה שש. הכל הבל, שבע. יש הרבה פירושים לזה. שבע מזכיר לכל אחד ואחד מאיתנו את שבע הברכות שעושים לזוג שנכנסים לחופה. ושבע פעמים שבע שעושים להם בשבוע הראשון לנישואים. ומה זה השבע פעמים שבע? שבע פעמים שבע זה 49. כי כל יום אומרים שבע. כלומר, 40...
מה? או 100 ברכות אפילו זה.
כן, אבל אומרים שבע ברכות. שבע ברכות עושים לחתן והכלה.
וזה לא בהכרח אחד בכל יום, אפשר שתיים?
כן, אבל כנהוג עושים שבע. המנהג עושים שבע ברכות ועל הגפן. כי זה ברכה שחתן וכלה צריכים לכוון לצאת בידי חובה. כי זה הברכה שלהם, אתה יודע. עכשיו, נהוג לעשות שבע ברכות. יש גם כאלה שלא נוהגים לעשות את כל הימים, רק בחופה ועוד שבת. מדבר אבל הצעד שנהגו ישראל, שכל יום היו עושים שבע ברכות, שמחת חתנים. ושבע כפול שבע זה 49. מעשה, אומרים בחתן והכלה, אנחנו, יחד איתכם, מברכים, מסייעים, כדי שיהיה כלי של ממתת שערים של ברכה. השער החמישים תלוי בכם. השער האחרון זה הבית. זה הברכה. אז כל אחד ואחד שרוצה להביא ברכה אל ביתו, צריך לדעת שלא מצא הקדוש ברוך הוא כלי מחזיק ברכה לישראל, אלא השלום. ושלום מלשון שלם. ושלם זה רק אדם. והאדם זה איש ואישה. ערב טוב.